שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא על עגלות ועגלונים בירושלים. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. את המאמר הזה אחלק לשלושה פרקים. פרק א', עגלות בדרך יפו. בשנת 1892 הגיעה הרכבת לירושלים. עד אז השתמשו התושבים בעגלות ובבעלי חיים, חמורים וסוסים. התחנה המרכזית הייתה בשער יפו, כאשר היו קווים עירוניים ובין עירוניים. הקווים הבין עירוניים היו בעיקר ליפו, אבל היו גם קווים לחברון, בית לחם ואפילו לשכם. הקווים העירוניים היו שניים, למאה שערים, ועל דרך יפו עד שכונת בית יעקב הסמוכה למחנה יהודה. התחבורה הבין עירונית העיקרית הייתה בדרך ירושלים יפו. הנסיעה לפני בו העגלות למיניהן הייתה על גבי בעלי חיים, כאשר הנשים והילדים היו נוסעים על גבי מתקן בצורה של שולחן הפוך משני צידי הבהמה. כאשר המטען האנושי מצד אחד של הבהמה היה כבד יותר מזה של הצד השני, הוסיפו אבנים. כל זה יפה ונכון לתושבי הארץ שלא היו רגילים לפינוקים. אבל מה יעשו תיירי חוץ לארץ? סיפר ישעיהו פרז בספרו 100 שנה בירושלים. ציטוט. בלפני היות עגלות בארץ וגם בזמן הראשון לקיומן, היו תיירים עולים מעיר החוף לירושלים באפיריון, שנשאו שתי פרדות, אחת מלפנים ואחת מאחור. לפעמים ראיתי גם שני סבלים, אחד מלפנים ואחד מאחור, נוסעים תייר או תיירת באפיריון בתוך העיר פנימה. משה מונטיפיורי סייר בחצר מקום המקדש בשבטו באפיריון, לבל תדרוכנה רגליו על אדמת הקודש. סוף ציטוט. לגבי סדר הנסיעה ליפו וממנה טרם בו העגלות, סיפר יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים. ציטוט. כל הנסיעות היו ברכיבה על גבי חמורים ופרדות על פי רוב בלילה, לגודל החום השורר ברוב ימי השנה. הנסיעה מירושלים ליפו כולל שעות המנוחה ארכה בערך 16 שעות. אחרי הצהריים היו הנוסעים יוצאים מירושלים ונוסעים לערך שעה עד הגיעם למוצא ונחים שם בערך שעתיים כדי להאכיל ולהשקות את הבהמות ממי המעיינות שהם בשפע ובחינם. משם נסעו ערך 8 שעות עד העיר רמלה. ברמלה נחו עוד פעם בערך שעתיים ומשם נסעו ליפו במשך 3 שעות. זו הייתה גם דרכם בשובה מיפו לירושלים. בהיכנס הנוסע אל תחנות בדרך, יכבדהו בעל התחנה בספל קפה קטן עם קו השחורה ומרה, ועליו לשלם מחירה בין אם ישתה ובין אם לא ישתה. סוף ציטוט. לכבוד חגיגות פתיחת תעלת סואץ בשנת 1869, עמד לבקר בארץ פרנץ יוזף, קיסר אוסטרו-הונגריה. הסולטן הורה לסלול לכבודו דרך מירושלים ליפו, אשר בו תוכלנה לנוע מרכבות. הדרך נסללה כדרך עפר מהודקת, והעגלות יכלו לנסוע עליה. וכתב עיתון הלבנון, וב חשוון תפרש למד, 1869. ציטוט. הדרך העולה מיפו לירושלים כמעט ונגמרה בכי טוב, ושתי עגלות רתומות לסוסים הולכות ושוות בכל יום, ובמשך 10 שעות תימשך ההליכה מיפו לירושלים, כי באמצע הדרך אצל באבל וואד, שער הגיא, יחליפו הסוסים. סוף ציטוט. באשר לביטחון בנסיעה בדרך זו, כתב הלבנון, ציטוט, הדרך בטוחה מאוד, כי צופים יעמדו בכל הדרך לשומרה מכל משמר. סוף ציטוט. ואומנם, הטורקים בנו כ-10 שנים לפני בו פרנץ יוזף 17 תחנות משמר על מנת להגן על הדרך. את שרידי אחת התחנות האלה נוכל לראות בחצר המשטרת מחנה יהודה ממערב לכניסה. הלבנון ידע גם לספר כי ציטוט, מי שיודע לרכוב, טוב לו הרכיבה משיבת עגלות האלה בדרך הזה, המתנוענעות הרבה, כי לא נעשו בהכשר חכמה כמו באירופה, סוף ציטוט. ארי אבן זהב תיאר את הנסיעה הראשונה בעגלה בספרו 60 שנה בשנה, וכך סיפר, ציטוט. בעבור העגלה את הבתים האחרונים של מחנה יהודה, נפתחו גלי הגבעות והערים. עם חשיכה, החלו לרדת מטרות עוז. העגלה שהייתה מתוקנת לכבישים טובים, התנהלה בכבידות על כביש יפו, שגם לאחר שתוקן לכבוד מלך ירושלים, פרנס יוזף, היה מלא גומות וזרוע אבנים. לא יכול היה רבי יעקב העגלון לראות בצער סוסיו, הוא ביקש את הנוסעים לרדת מחמת צער בעלי חיים. כל הנוסעים נסחבו אחרי העגלה וכיללו את יומם. בהגיעם לקסטל קפצו על העגלה מבלי לחכות שרבי יעקב יאמר להם לעלות, והוא רק רטן לעצמו, ועל אלה אומרים יהודים רחמנים בני רחמנים. סוף ציטוט. וכך המשיכו בדרכם, כאשר מדי פעם במקומות קשים היו חייבים לרדת מהעגלה ולהלך לצידה. בסופו של דבר הגיעו לבאב אל ואד, 3 שעות אחרי שהגיעו לשם האנשים שנסעו על גבי החמורים ללא עגלה. הוא ממשיך ארי אבן זהב, ציטוט. כשהרגישו נוסע החמורים בנוסע העגלה, הפכו את פניהם אליהם ולהגו להם. אמרתם להיות חכמים ממנו, ואנחנו שוכבים על יצועינו מזה 3 שעות, סוף ציטוט. את חוויית הקפה תיאר ארי אבן זהב, ציטוט. חוקר התחנה קיבל את כל נוסע בקוס קפה שעלתה 0.25 גרוש, וגם מי שלא רצה לשאול את הקפה, האחור והדלוח שהוגש בקוס בלתי מצוחצחת, הוכרח לשלם את מחירה, והחוכר שפך לעיניו את המים השחורים על הארץ, סוף ציטוט. פרק ב' עגלות בתוך העיר. סיפר גד פרומקין בספרו דר שופט בירושלים, ציטוט. עם יציאתך את העיר העתיקה דר שער יפו, היו מקיפים אותך כעל עגלונים גדול ושוטיהם הארוכים בידיהם. ערבים ויהודים כאחד. התחבורה התנהלה בשני קווים, למאה שערים ואל השכונות שלאור רחוב יפו מנחלת שיבה ועד למחנה יהודה. כל בעל עגלה ניסה לתפוס לו נוסעים ולמלא את מרכבתו בשכר 2 עשיריות למחנה יהודה ועשירית אחת למאה שערים. סוף ציטוט. היו 3 סוגי עגלות. האחת עגלה עם 2 מושבים, האחד מול השני, כאשר בכל מושב ישבו 2 אנשים, וכן יכול היה לשבת עוד אדם ליד העגלון. עגלה זו נקראה פוסטה, והובילה סך הכל 5 איש. עגלה שנייה שנקראה קלש, נראתה כמו הפוסטה, אבל עם גג נפתח. עגלה שלישית בשם חנטור, היו לה 3 מקומות במרכבה, האחד מול השני ועוד מושב בצד, וכל זה בנוסף על המושב ליד העגלון. סך הכל הובילה החנטור 4 אנשים. היו גם דילג'נסים שהיו עגלות גדולות יותר ויכלו להוביל בין 6 ל-10 איש. בתוך העיר נסעו אותם 2 סוסים ומחוץ לעיר 3 עד 4 סוסים. הוא ממשיך לספר גד פרומקין, ציטוט. העגלונים, בייחוד אם היו שכירים, ידעו ליישב בדוחק גם 5-6 נוסעים בעגלה, ולא היו חסים על הסוסים, והיו חובטים בהם באכזריות במעלות העיר. הוא מוסיף ומספר שחסידים ואנשי מעשה שהקפידו לא לשבת ליד אישה, בחרו להם תמיד את המקום שליד העגלון. בנסיעתם של מרכבות אלו לא היה שום סדר. כל בעל עגלה עבד על חשבון עצמו ועל דעת עצמו, והיה יוצא לצוד את נוסף בעצמו. לא פעם קרה שבכמה עגלות ישבו 2-3 נוסעים בכל אחת ומחכים לנוסעים נוספים, כי בעל העגלה לא רצה לזוז ממקומו עד אשר תתמלא כל מכסתו. וכשפקעה סבלנותם של הנוסעים ואימו לעבור לעגלה אחרת, הוריד העגלון את השכר ואסף נוסעים בעשירייה אחת בלבד, סוף ציטוט. למעשה אפשר להחליף בקטע את המילה עגלות ולכתוב אוניות ולראות שאין חדש תחת השמש. בספרו 60 שנה ושנה, סיפר ארי אבן זהב על עגלון חדש בקו העירוני וכך כתב. ציטוט, זה בחר בקו יפו מאה שערים, משום שאין בו עלייה כמו למחנה יהודה, ומשום שאותה סביבה צפונית מיושבת יותר. אף היו נשי האברכים של מאה שערים מבנות העיר העתיקה, ורגילות היו לעשות קניותיהן בתוך העיר, סוף ציטוט. יעקב יהושע בספרו ירושלים שתמול שלשום, סיפר שאפשר היה להבדיל בין הנושאים בקו של רחוב יפו, ובין הנושאים בקו של מאה שערים, שכן אלה הנושאים למחנה יהודה נמנו בעיקר עם בני עדות המזרח, ואילו הנושאים בקו מאה שערים נמנו בדרך כלל על בני העדות החרדיות. לדבריו, היו גם עגלות ספיישל, שבהן נהגו פקידי ממשלה הבכירים, קונסולים והחכם בשי הראשון לציון. כנראה שהתחבורה ללא תאונות דרכים אינה אפשרית, וכך היה גם עם העגלות. וסיפר יעקב יהושע ציטוט. הגורם העיקרי לתאונות דרכים היה הסעת נוסעים למעלה מהמותר. לפי הוראות העירייה, והסיעו בעגלותיהם 7-8 נוסעים. תוצאה מכך היו העגלות מתהפכות על נוסעיהן ונופלות לתוך הוודיות שבצידי הדרכים, והנוסעים היו יוצאים מתאונות אלו ביד או ברגל שבורה. כשהיה רואה העגלון כי נשברה רגלו של אחד הנוסעים, היה מאיץ בסוסיו ונמלט על נפשו ומניח את הנוסע מתפתל בכאביו. סוף ציטוט. בשנת 1910 הנהיגה העירייה חוק שלפיו העגלון חייב היה לשאת לוחית הנושאת מספר על דש בגדור. ומוסיף יעקב יהושע, ציטוט, מסתבר כי העגלונים לא תפסו בהתחלה את הכוונה המסתתרת מאחורי אותות כבוד אלה, אבל לאחר שהבינו שהמטרה היא שלא יוכלו להתחמק במקרה תאונה, הסירו את הלוחיות, סוף ציטוט. תקנה נוספת שנתקנה למטרת צמצום התאונות הייתה נשיאת פנס על ידי העגלון כדי שיוכל להיראות גם בלילה. בשנות ה-20 הגיעו לירושלים מכוניות והעגלות המשיכו לשרת את קהל נוסעים ביחד עמהן. כמובן שכדי לעמוד בתחרות חייבים היו העגלונים להוריד את המחירים, אבל דין הקדמה כבר נקבע והעגלות לאט לאט נעלמו מן הנוף, ועד סוף שנות ה-30 כמעט ולא נראו יותר. פרק ג' סיפורי עגלונים. סיפור ראשון, העגלה הראשונה. סיפורו של חיים המבורגר בספרו שלושה עולמות. השנה היא 1875 והעגלות טרם הגיעו לירושלים. יום אחד עלה יהודי בשם פישל מפולניה. יהודי זה ידע את מלאכת העגלונות עוד מחוץ לארץ, והחליט לבנות עגלה ולהתפרנס ממנה. בשער יפו היה אזור תעשייה קטן, ובו היו גם נפחים ונגרים. הוא תכנן את העגלה העתידית ויחד עם בעלי המלאכה ניגש לבנייה, כאשר הוא מנצח עליה. ילדי ירושלים הגיעו מדי יום לשער יפו לראות את הפלא החדש הצומח ממש לנגד עיניהם המשתאות. המוצר המוגמר היה מאוד מסורבל, גבוה, לא מעוקצה, בעל הרבה בליטות, בהם יכלו להתאפס בגדי הנוסעים. כדי לעלות על העגלה היה צריך כבש מיוחד, וגם המעבר מן הכבש אל העגלה הצריך מידה לא מבוטלת של אקרובטיקה. העגלה הייתה מחופה מלמעלה בגג עץ להגנה מפני השמש בקיץ ופני הגשם בחורף. כאשר הסתיימה בניית העגלה נוצרה הזדמנות לחנוך אותה. בשכונת אבן ישראל, הנמצאת מרחק של 3 קילומטר מן העיר העתיקה, נערכה ישיבה בנייני השכונות בביתו של יוסף ריבלין, והיה צורך להוביל את פרנסי העיר העתיקה מן העיר העתיקה ובחזרה. ובכן הזמינו את פישל ועגלתו בשעת ערב, וכשהגיע התחיל הוויכוח אחד לשבת, שכן העגלה הייתה גדולה והכילה 16 מקומות ישיבה. כאשר תם הוויכוח וכל אחד תפס את מקומו, זזו לדרכם. דרך יפו הייתה אז דרך עפר, תאורה לא הייתה, וגם פנסים לא הורכבו על העגלה, אבל בסופו של דבר הגיעו לאבן ישראל. ישבו כמה שישבו, ופישל חיכה להם בחוץ. כאשר הסתיימה הישיבה, יצאו ומצאו את פישל נוחר מתחת לאחד המושבים. העירו אותו משנתו, ועלו על העגלה והחלו לשוב לביתם. בקטע 20 דקות של נסיעה בחשיכה גמורה, היו צריכים לעבור כבר ליד נחלת שיבה, אבל השכונה לא נראתה. לפתע נזכר פישל שהיה עליו לסובב את הסוסים לכיוון העיר, ומכיוון שלא עשה זאת, למעשה הם נוסעים מערבה ומתרחקים ממחוז חפצם. ובכן, צריך להסתובב לאחור, ומכיוון שפישל חשש לסובב את העגלה כאשר כל נוסע עליה, ירדו הנוסעים, ורק אז בזהירות רבה הסתובבו הסוסים, והפעם נסעו לכיוון הנכון. בסופו של דבר הגיעו לעיר העתיקה, כאשר לזה נקרא שבול בגדור, ולשני נפרם כסמעילו, וכל זה קרה עקב העליות והירידות מהעגלה, אבל כולם היו שלמים ובריאים, וזה העיקר. ברור שעם הירידה היו חייבים לברך שתי ברכות. האחת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, שהרי פעם ראשונה נשא עגלה בירושלים, וברכה שנייה, ברכת הגומל, שיצאו בשלום מהרפתקה הזו. סיפור שני הוא סיפורו של חיים פייביש, העגלון מימין משה. זהו סיפורו של ישעיהו פרס בספרו 100 שנה בירושלים. חיים פייביש היה עגלון שגר בימין משה. התקופה היא מלחמת העולם הראשונה, כאשר הפרנסה הייתה דחוקה מאוד. באזור ירושלים וחברון פעל אז רוצח בשם חוסיין, שכונה על ידי היהודים חוסינקה. שודד זה לא פגע ביהודים, שכן האמין שהפגיעה בהם תביא בעקבותיה מזל רע. לילה אחד ידפק חוסינקה על דלתו של חיים פייביש, והודיע לו שהוא שואל ממנו את עגלתו וחמורו, שכן עליו לברוח מהטורקים שרדפו אחריו. בלית ברירה מסר לו חיים פייביש את עגלתו וחמורו, ובליבו כבר התייאש מלראות אותם שוב. לאחר כמה ימים התעורר חיים פייביש בבוקר, וגילה להפתעתו את החמור והעגלה עומדים בחצרו. התדהמה הייתה עוד יותר גדולה כשמצא מטמון כסף חבוי מתחת למושב העגלון. חיים פייביש פנה לרבי חיים זונלפלד להתייעצות, ורבי חיים אמר לו להחביא את העגלה, החמור והכסף, ולראות איך ייפול דבר. עוד סיכמו ביניהם שאם יעבור הכל בשלום, יפריש חיים פייביש חמישית מן הסכום לצדקה. עבר עוד יום, ואז פשטה השבועה בעיר שהטורקים תפסו את חוסינקה. הוא התגלה ליד קבר רחל, וכשראה את החיילים הטורקים נטש את העגלה וברח רגלי. החיילים רדפו אחריו והשיגו. אחרי שחזרו החיילים מן המרדף, גילו שהחמור נעלם יחד עם העגלה. התברר שהחמור שהבחין שנשאר בודד בשדה, נשא את רגליו וחזר לעורבתו. חוסינקה נשפל ונתלה בשער יפו. כסף הגזלה נשאר בידי חיים פייביש, שהרי לא היה לו דורש. חיים פייביש זכה אם כן לשלוש מתנות. אחת היא האוצר שנפל לידיו, השנייה היא הזכות שבמתן צדקה, והשלישית הוא זכה להבין את הפסוק, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. עד כאן.